טוב, אנחנו עצרנו באמצע פרק א' בפעם הקודמת, בעצם בבירור של חמשת חלקי הנפש. בפעם הקודמת עסקנו קצת בחלק הזן, וקצת הרחבנו מעבר למה שהרמב"ם כותב. אז אפשר להתקדם בהרצאה שלי בעמוד קנ"ט, בהרצאה של מוסד הרב קוק, ובספר של הרב אורי, באיזה עמוד? עמוד מ"א. בסדר, אז הגענו לחלק השני, החלק המרגיש. והחלק המרגיש ממנו הכוחות החמישה המפורסמים. בסדר? יש לכם את זה, רבותיי? והחלק המרגיש ממנו הכוחות החמישה המפורסמים אצל ההמון. מה הם חמשת הכוחות בחלק המרגיש שבנפש? הרעות והשמע והטעם והריח והמישוש. לגבי המישוש, והוא נמצא בכל שטח הגוף, ואין לו עבר מיוחד כמו שיש לארבעה הכוחות. איך אנחנו קוראים לחלק המרגיש היום? חמשת החושים. בסדר? אז מה שאנחנו קוראים חושים, קורא הרמב״ם מרגיש. כלומר, מרגיש זה לא הרגשה במובן הרגשי של המילה, זה משפט לא ברור מה שאמרתי עכשיו, אלא מדובר על החושים. לכן לא להתבלבל. בסדר? כשהרמב״ם מדבר על הזן, זה שיעור ביולוגיה, או יותר נכון פיזיולוגיה. כשהרמב״ם מדבר על המרגיש, אז הוא מדבר על חמשת החושים. חמשת החושים האלה, כידוע לפי הרמב״ם במורה נבוכים, מחולקים לשלוש קטגוריות. החוש הנמוך ביותר, אבל הייתי אומר ככה, החוש הנמוך ביותר מצד המציאות, אבל עם הפוטנציאל כנראה הגבוה ביותר מצד המהות, לא נפתח למשפט הזה, בכלל כל דבר שהוא הכי נמוך מצד המציאות יש לו פוטנציאל גדול מצד המהות, נכון? כלומר, ככל שהקודש הוא יותר עליון, אז הוא ירד לחול היותר תחתון, כי הוא יכול לקדש את החול בתחתוניותו. בסדר? כן, כמו שלמדנו באורות התחייה, זה היה דווקא אתמול, בשיעור אתמול שדיברנו על זה. אז במציאות, הקודש שבחול הוא הכי נמוך, כי הוא נמצא בכלים של המציאות. אבל מבחינת הפוטנציאל המהותי שלו, הוא הכי עליון. כי הוא בעצם מסוגל לא רק להכניע את החול, אלא גם למתק את החול. אז הוא מסוגל להתגלות ולהעיר את החול עצמו, להתגלות בחול ולהעיר אותו. בסדר? אז כן, העיקרון הזה הוא עיקרון. אז אותו דבר כאן, אבל לא נפתח את זה עכשיו בקשר לזה. בכל אופן, חוש המישוש הוא החוש הנמוך ביותר. הרמב"ם מאיר כאן הערה, שלכאורה נראית טכנית, אבל אולי לפי המשפט שאמרנו עכשיו היא קצת יותר מטכנית. ולכן חוש המישוש הוא לא תלוי באיבר מסוים. כלומר, הכישרון החושי למשש, הוא לא מופיע רק דרך איבר מסוים. כמו למשל, כישרון הראייה הוא מופיע דרך העין, הוא לא מופיע דרך האוזן או דרך הבטן. בסדר? כישרון השמיעה הוא דרך האוזן ולא דרך העין או דרך הגב, לדוגמה. בסדר? אז חוש המישוש הוא החוש הנמוך ביותר. עד כדי כך שרמה במורה נבוכים כותב שחוש, הוא כותב את זה בכמה מקומות, חוש המישוש חרפה הוא לנו, ככה הוא כותב, זה הביטוי של הרמב״ם, חרפה הוא לנו. אז מצד אחד זה חרפה, כי אם האדם כל הזמן עסוק במישושים אז זה באמת בעיה, אבל מצד שני, אם המישוש הזה הוא נובע ממקום עליון, ממקום פנימי, במחילה מכבודנו, קשר שבין איש לאשתו. אז אם המישוש הזה הוא מופיע ממקום יותר פנימי, יותר רוחני, יותר עליון, אז זה דבר חשוב. אפשר לזלזל בדבר הזה, אחד ושלום. טוב, אבל לא נפתח את זה עכשיו. בכל אופן, אם כן, המישוש הוא החלק, הוא החוש, החלק בחלק, הכוח בחלק המרגיש הנמוך ביותר. ולכן באמת הוא נמצא בכל שטח הגוף, אפשר למשש בכל איבר, אני יכול למשש ביד, ברגל, בגב, בבטן, באף, באוזן, נכון? אפשר למשש בכל אחד מהאיברים. אז הוא נמצא בכל שטח הגוף, אין לו איבר מיוחד, אין לו עבר מיוחד, כמו שיש לארבעה כוחות. זאת הקטגוריה הראשונה, חוש המישוש. קטגוריה שנייה, חוש הראייה, השמיעה והטעם. הראייה העין, השמיעה האוזן והטעם הפה. אלה שלושת הכוחות הבינוניים נקרא לזה, שהם גם דרכם אפשר לפגוש את המציאות, והמפגש דרכם הוא חשוב. תכף אולי נעיר איזה הערה מעבר למה שכתוב כאן בשמונה פרקים. והחוש העליון ביותר כידוע, חוש הריח, ריח מלשון רוח, זה החוש היותר רוחני, כי אין לו, הייתי אומר, ביטויים מעשיים. כן, זה כמו, זה לא מסה. ריח זה לא מסה. אני לא יכול... ראייה, שמיעה, אני רואה, שומע, גם שמיעה זה לא מסה, אבל יש בזה יותר ממד חומרי, נקרא לזה ככה, אבל חוש הריח הוא חוש פנימי מאוד. לכן מוצאי שבת נהגו להשקיט את הנשמה דרך הערכה, עצה בסמים, יסבה בסמים, הנה בסמים, כדי, כי כשהנשמה עוזבת אותנו במוצאי שבת, אז לפחות משקיטים את עצמנו על ידי איזשהו סוג שהוא מעין נשמה קטנה, שזה כאילו, כביכול, חוש הריח. כך כתוב בהלכה, זה לא המצאה שלי. בסדר? אז חוש הריח הוא חוש יותר פנימי, וגם היום אנחנו משמשים כמטאפורה, כמשל, כן, למשל כשאנחנו אומרים לאדם, אתה יודע להריח. כן? אז יש אדם שהוא רק רואה או שומע או תואם, זה מה שנקרא על פני השטח, ויש אחד שהוא מזהה את הזרמים התת-קרקעיים מתחת לפני השטח, הוא יודע לקרוא בין השורות, הוא יודע לזהות מה בעצם הניע את כתיבת השורות. זה מה שנקרא להריח, כן? אתה יודע להריח. דרך אגב, כשהנביא אומר, והרמב״ם מזכיר את זה, שהמשיח יהיה לו חוש ריח מפותח, נכון? בהריחו כתוב, אז זה לא שהוא ידע לזהות האם זה נענה או זעתו, אלא יש לו מבט פנימי על המציאות, אז הוא יודע לזהות את הדברים שהם מתחת לפני השטח. בסדר? אז אם כן, חוש המישוש, חוש הראייה, השמיעה והטעם, וחוש הריח. אלה שלושת המדרגות. בכל אופן, המכנה המשותף, רק שנייה אחת, המכנה המשותף הוא שהקדוש ברוך הוא ברא חמישה חושים שהרמב״ם קורא להם מרגיש בנפש האדם, ותכף אני רוצה לפתוח קצת את המשפט הזה, ולכן אנחנו לא צריכים לזלזל בחושים, כי אחד מהכלים שדרכם יש מפגש בין אדם לבין המציאות, אחד מהכלים האלה זה החוש, חמשת החושים האלה. תכף נסביר את זה. בסדר? המשפט שאמרנו הוא משמעותי מאוד. כן. גל, בבקשה. אתה עוסק בזה? קצת. אז רגע, שנייה, רק גל קצת עוסק בחוש הריח במובנים עקיפים. כן, בבקשה. הכי קדמון, מה המובן שם לקדמון? כן. מה זה התפתחו החושים? ויאמר אלוהים יהיה חוש הריח, ויהיה חוש הריח. ויאמר אלוהים יהיה חוש הריח, ויהיה חוש הריח. הכי עמוק זה יותר טוב. קדמון זה כבר מתחיל להסתבך עם היהדות, כן? אבל עמוק זה בסדר. חוש הריח הוא הכי עמוק עד כדי כך שאי אפשר להדפיס אותו במדפסת, כן? מה שאתה אומר עכשיו זה מדעי, עובדתי. טוב, אז יופי, אז מוסיף לנו גל, שבאמת חוש הריח גם ברמה המדעית והעובדתית, הוא באמת חוש שהייתי אומר, הממדים הגשמיים, נקרא את זה ככה, לא רק מסה, כן? כן, דקרת על זה עכשיו חלקיקים, אבל הממדים הגשמיים הם הממדים הכי פחות, נגיד, מצויים בו מאשר בשאר החושים. אני אתן אולי דוגמה בגמרא, רק כדי לחזק מה שגל אומר. הגמרא אומרת, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל זה מה שהגמרא אומרת, שכשאדם הולך למשל לקנות איזשהו חפץ, בסדר? נגיד הלכתי לקנות חולצה, הלכתי לקנות לחם וחלב, בסדר? אז אם נכנסתי לחנות ולא קניתי, אז יצאתי כלעומת שנכנסתי. כלומר, אני אגיד בשפה טכנית, אם לא יצאתי עם שקית שבתוכה לחם וחלב או שקית שבתוכה חולצה, אז בעצם לא הייתה שום משמעות לנוכחות שלי בחנות ברמה הפרקטית, המעשית. בסדר? יכול להיות שאני עושה סקר שוק, בסדר? איזה לחם אני מחפש וכמה זה עולה ואיפה זה הכי זול. יכול להיות. אבל אני מדבר כרגע ברמה העובדתית, בעצם אין שינוי בין המצב שבו נכנסתי לבין המצב שבו יצאתי. נכנסתי בלי לחם וחלב, יצאתי בלי לחם וחלב. עובדה. אומרת הגמרא, אבל יש רק חנות אחת, שאם אדם נכנס ולא קנה וכביכול יצא כמו שנכנס, הוא לא יצא כמו שהוא נכנס. והיא חנות בסמים, חוש הריח. למה? עובדה, א' זאת עובדה. עובדה שכשאדם יצא לחנות בסמים, הוא יצא מריח, והוא לא יצא כמו שהוא נכנס. אמנם יכול שזה יכול להחזיק מעמד רק אולי 10 שניות, או 5 דקות, או אולי 3 שעות, בסדר, אבל לא משנה. אתה רואה שיש פה איזו השפעה. דרך אגב, לכן מאוד מעניין ומאוד עקרוני. לכן בלא מעט מקומות, הרב קוק משתמש במילה מתבשם או התבשמות. זאת אומרת, אולי הרב רוצה לרמוז פה, לא רק שההתפתחות ההיסטורית, האנושית, דרך עם ישראל, היא התפתחות רוחנית ולא רק גשמית לאומית, נקרא לזה, זה פשוט, אלא אולי הרב רוצה גם ללמוד שההתפתחות לפעמים כלפי חוץ היא לא נראית. תגידו, על פי החדשות בשבועות האחרונים, המצב של ירושלים מתקדם או הולך אחורה? על פי ערוץ 2, נראה הולך אחורה, ירושלים בוערת, בלגן, חס ושלום פיגועים, פצועים, אז נראה שירושלים, בואי נה, עדיף שיהיה פה שקט, מה זה הרעש פתאום? לא, אבל אם מזרח ירושלים, הר הבית, בקיצור, ההתקרבות אל הקודש מתחילה לבאור, זה מראה שאנחנו מתקדמים פה. הבירור מתחיל להיכנס, הייתי אומר, לתוך, ל-DNA, לאטום. אז העסק מתקדם. נכון? כשהעסק, כשנוגעים בעצבים הדקים והרגישים, זה מאוד כואב. נכון, אדם הלך לטיפול שיניים, והוא צריך לעשות עכשיו טיפול שורש. ונגיד שלא עשו לו הרדמה. כל זמן שמה שנקרא מנקים שם את הלכלוך, הכל בסדר, הוא מבסוט, הוא לא הבין מה הזהירו אותו. אמרו לו, בלי הרדמה יהיה כואב. אמר, אני גיבור, בלי הרדמה. פאק, פתאום מגיעים לעצב, מגיע לעצב וקופץ. נכון? זאת אומרת, תמיד כשמגיעים לעצב הפנימי, לשורש, ליסוד של הכל, שם הכל מתפרץ, שם הכל בוער. נכון? אז חוש הריח, אז הרב הרבה פעמים מדבר על תהליך התפתחות הגאולה, שהוא תהליך של התבשמות. למשל, משפט אחד כרגע אומר רב, כל מה שהעולם מתבשם, הרי אנו רואים את העולם, פחות או יותר זה המשפט, עובר מן האינסטינקט אל ההכרה. כלומר, המין האנושי עובר תהליך של מי אינסטינקט להכרה, חשבון שלם, בבינה נמונה אנחנו נוגעים בזה מתישהו, אבל העולם מתבשם. זאת אומרת, א', העולם מתקדם, חוש הריח, יפה, ב', ההתקדמות הזאת הרבה פעמים היא סמויה, כי כלפי חוץ יכול להיראות שיש נסיגה. אז החנות הבשמים יש לה שתי השפעות. א', היא משפיעה, אבל היא משפיעה באופן סמוי. טוב, הערה. בקיצור, זה גם עוד איזושהי הערה לגבי חוש הריח, שדווקא מפני שחוש הריח הוא לא מסה, הוא לא חומרי, הוא לא חלקיקי, הוא לא מדעי עובדתי, אז הוא יותר פנימי. אז אם הוא יותר פנימי, אז הוא יותר סמוי. איך הוא? כן. חוש הריח הוא זיכרון. אני לא איש מדע כדי להסכים ממה שאתה אומר, אבל אני מאמין לגל. אני מאמין לך, גל. שחוש הריח הוא? אני זוכר את הריחות.
כן.
פנימי, פנימי. כל החושים זה לא ככה. טוב. תראו, אני מאוד שמח על ההערות של גל, כי אני חושב שהתורה היא לא תלויה בהוכחות מדעיות בסגנון הזה, אבל אני חושב שהמדע, כמו שהגר"א כותב, יכול לפאר את התורה. כן? אם המדע סותר את התורה, ודאי שהתורה צודקת, ומצד האמת לעולם המדע לא סותר את התורה. אבל המדע כמשלים את התורה, כמפאר את התורה, כענפים, לא כשורש וגזע, אלא כענפים, זה דבר יפה. הערות האלה הן הערות יפות, הערות האלה. טוב, אבל עוד לפני השאלה, הייתי כן רוצה לפתוח את סוגיית החושים פה, כי יש לנו לפעמים נטייה לזלזל בחושים. כלומר, רק עוד משפט אחד לפני השאלה. אם הייתי שואל, תגיד, הנפש מורכבת מחמשת החלקים. הזן, זה פיזיולוגיה, זה הלכות רפואה. טוב, זה מה שנקרא, איך פעם שעבר ראינו? אוטומט, אינסטינקט. החיה שבאדם מנהלת את החיה שבאדם, ולא האדם שבאדם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. בסדר, הזן זה לא רציני. הלאה, המרגיש, החושים, טוב, זה חמשת החושים, זה חיצוני. נגיד חוש הריח כבר יותר פנימי, אבל נגיד שאר החושים חיצוני. היינו יותר מעריכים, ובצדק, את הכוחות היותר עליונים שבאדם, שזה הרצון, השכל והדמיון, המתעורר, השכלי והמדמה. אז יש איזו נטייה לפעמים לזלזל בזן ובמרגיש, עד כדי כך שאפילו אולי לבטל אותם. אז אני רוצה ברשותכם תכף להעיר הערה לדבר הזה. הערה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. אז עזוב, עזוב, בין הנמונה שהוא רחם. טוב, כדי להעיר את ההערה הזאת, נא לכתוב מקור. אנחנו פותחים פה סוגיה שאולי תיקח לנו את כל השיעור עכשיו, אבל לא משנה, כי זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אתם לא ממהרים בשמונה פרקים, נכון? גם אני לא. בסדר? מעדיף קצת יותר להעמיק ואולי להרחיב. נרוויח עוד משהו על הדרך. נא לכתוב מקור. אין היה, שבת ב', עמוד 9, פסקה ז'. הדברים שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו נאמרו על סוגיה במסכת שבת בדף ממתת. סוגיה ידועה. הגמרא שואלת, אני ככה קורא בתמצית. שואלת הגמרא, וכמי בא אליהו, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת. כנגד מי? מה המקור של 39 מלאכות אסורות בשבת? טוב, אומרת הגמרא, אמר לי רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. כלומר, היות ובבניין המשכן אותרו 39 מלאכות אפילו בשבת, מחוץ למשכן נאסרו אותם המלאכות בשבת. בסדר? דעה ראשונה. דעה שנייה, רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה אמר, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. תספור שורש או מילה מלאכה בהטיותיה השונות, מלאכה, מלאכת, מלאכתו בתורה, תמצא 39 פעמים. מכאן למדנו שיש 39 מלאכות שנאסרו בשבת. דרך אגב, מישהו פעם היה רציני, אחרי שלמדנו את זה, הלך לדוקטור גוגל, הוציא כל הפעמים שכתוב מלאכה בתורה. גילינו שיש לפחות בין 60 ל-70 מלאכה בתורה, אם אני זוכר נכון. טוב, את צריך להבין, כנראה שם המלאכה היא לא עסוקה בפעולה, אלא היא נגיד שם עצם. בסדר? כאן זה יותר קשור לפעולות. בסדר, נעזוב כרגע את דוקטור גוגל, ודאי שהתורה תמיד צודקת, וחזל צודקים, 39. אם כן, שני מקורות ל-39 מלאכות שנאסרו בשבת. א', מקור אחד, המשכן, שם הותרו, אצלנו אסרו, וב', 39 פעמים, נאמרה המילה מלאכת או מלאכה וכו' בהטיותיה השונות. שואלת הגמרא שאלה מזעזעת. אם אני היום הייתי מעיז לשאול את השאלה הזו בבית המדרש, היו גוזרים עליי נידוי. ותאמינו לי, אני מקל על מה שאני אומר עכשיו. שואלת הגמרא, באי רב יוסף. רב יוסף, לא סתם המורה. אף המורה הוא לא סתם, אבל ודאי רב יוסף. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. על מי מדובר? יוסף, איפה זה הביתה? אצל בית פוטיפר. יפה. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ממניין ההוא או לא? זה בתוך ה-39 או לא? כלומר, אם זה בתוך ה-39, ויבוא יוסף הביתה, זו מלאכתו, הלך לגעץ, לחבס, לבשל, לתפור, לא יודע מה. ברוך השם. המלאכתו הזה זה מלאכתו כפשוטו. הוא היה עובד במשק בית בבית פוטיפר, אז הוא הלך לעשות מלאכתו במשק הבית. אבל אם יש 39 פעמים חוץ מהמלאכתו הזה, וואי וואי וואי, אז מה המלאכתו הזה? מה המלאכתו הזה? הלך לשכב עם אשת פוטיפר. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא או לא? תגידו, אם היום היה מעיז אדם לשאול שאלה כזאת, לא על יוסף הצדיק, על רב בישראל, איך הם מגיבים? אהו, איך הם מגיבים? בלגן, נכון? תראו מה אומר אביי לרב יוסף. אמר לי אביי, פשוט, ולתי ספר תורה ולמנה. תביא ספר תורה ונתחיל לספור. היום היה אומר, בוא נקליד על המחשב, בוא נקליד במקלדת. תגיד אביי, זה מה שיש לך לענות לרב יוסף? הייתי מצפה שהבא יענה תשובה חס ושלום, רב יוסף, קדוש עליון, יענה לו, רב יוסף, אתה לא מתבייש להעליל באב האמינה על יוסף הצדיק שהלך לשכב עם אשת פוטיפר? יוסף הצדיק, מידת היסוד, הוא עשה את זה. ברור שזה ממניינה. וגם אם יש 39 חוץ מזה, ודרך אגב, בסוף גם מגיע למסקנת תיקו, כי שלך אנחנו מסבירים עוד איזה מלאכה אחת, נמצא תירוץ, נתרץ את זה, חס ושלום, אב האמינה כזאת על יוסף הצדיק. אבל הבא לא עונה כך לרב יוסף. אביי עונה, תביא ספר תורה ונספור. אומרת הגמרא, מי לא אמר רבא בר בר חנה? אמר רבי יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעו. באמת, אביי, ההצעה של אביי התקבלה, הביאו ספר תורה, התחילו לספור. מסקנת הגמרא, כן, או מסקנת הגמרא על פי איזה קושייה שהייתה, אמר לי, כי מספקה לי משום דכתיב והמלאכה הייתה דיים. אז האם כאן המילה מלאכה זה איזשהו סיכום כללי לכל המלאכות? ולכן היא לא מן המניין, או שזה איזה מלאכה פרטנית, ולכן היא כן מן המניין. בסדר. אומרת הגמרא, והוא כמן דאמר, לעשות צרכיו נכנס. לעשות צרכיו נכנס. או דילמה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ממניין ההוא. אומרת הגמרא, השורה האחרונה, תקו. טוב, אז אם כן, לעשות צרכיו נכנס חד ושלום, כמו שכאן מסבירים, לשכב עם אשת פוטיפר. דרך אגב, רש"י על התורה מביא את שתי האפשרויות. נכון? יפה. אז קודם כל תסכימו איתי שעצם אהבה אמינה היא מזעזעת. ב', התגובה של אביי תביא ספר תורה ונספור, והביצוע בפועל, כלומר, קבלת ההצעה של הבעיה כפתרון, זה דבר מפתיע. כן או לא? אותי זה ממש הפתיע. בסדר? יפה. אומר הרב בעיניה. תראו איזה עיניה. מדהים. כן. סליחה? מה זה מדרשים קדומים? בסדר, יש מדרשים אחרים שאומרים שכמובן יעקב הציל אותו במצב הזה. בסדר, אני לא אומר שרב יוסף הוא הראשון שחשב על זה, אני רק אומר שההצעה של אביי כפתרון הקושייה היא... בוא נאמר ככה, נראה לי שאתה ואני אולי היינו מציעים כזאת הצעה. היית מציע כזאת הצעה? כנראה שלא. היינו יוסף הצדיק, באמת זה מה שהיינו אומרים, בזכות יוסף הצדיק, נכון? אפרים ומנשה. אוקיי, אומר הרב בעיניה, כל הסיבוב הזה בשביל הרב הוא בעיניה. תראו, אנחנו, סוגיה עקרונית עכשיו. מה הפתרון הזה לספור? כל זה לא שכחתי מאיפה יצאנו. יצאנו כדי לא לזלזל בכוח הזן ובכוח המרגיש. לא לזלזל בפיזיולוגיה האנושית, שעובדת כאינסטינקט, ובטח לא לזלזל בחושים האנושיים, ששם זה כבר בחירה, אפילו בחושים הטבעיים. אומר הרב, אני קורא, שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. אנחנו נפגשים הרבה פעמים בחיים עם כל מיני ספקות. אומר הרב, יש שלושה מסלולים איך לפתור ספקות. הקבלה, המחקר, הניסיון. הקבלה, מילים פשוטות, מה התורה אומרת? מה השם אומר? בוא נלך למסורת. למה הקבלה נקראת קבלה? כי קיבלנו, במסורה. אז דרך אחד לפתור ספק, בוא נשאל את סבא שלי שהיה רב. בסדר? סבא שלי היה רב, בוא נשאל אותו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מחקר, שכל. ברור שכלי, בוא נברר, בוא נתחיל ללמוד, לברר, להגיע למסקנה. אפשרות שלישית, ניסיון. ניסיון, בוא נפתח את העיתונים 500 שנה אחורה, ונראה מה המציאות מספרת לנו. אם כן, יש שלושה דרכים להתרת ספקות. או תורה, או שכל, או עיתונים. כלומר, ניסיון. ניסיון המציאות. תגידו, החושים. המפגש של האדם עם המציאות דרך החושים. זה תורה? זה שכל? מה כן? זה שכל? לא. זה לא שכל. החושים הרבה פעמים עובדים ממש בלי שכל. כשנגיע לשכלי, זה שכל. עכשיו אנחנו במרגיש. אלא ברור שהחושים זה איזושהי בחינה של מפגש טבעי עם המציאות, ניסיון. זה החושים, הטבע. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. הקבלה, המחקר, הניסיון. עכשיו תגידו, אדם עם כיפה וזקן נתקל בספק. למה הוא רץ מיד? לקבלה, לתורה. בוא נראה מה הרבנים אומרים. נכון? בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר. יפה. אומר הרב, במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אופציה לפתור ספקות בצורה משולשת, החל מהכישרון התחתון ביותר, ניסיון, מציאות, תבדוק מה קורה במציאות, על פי המציאות, על פי ההתמדה, על פי המאורעות, תוכל לדעת. אם אנחנו רוצים לדעת האם הערבים הם אמינים, פשוט אל תשב בחדר ממוזג בקריה ואל תצטט פסוקים מהתורה, פשוט תקרא עיתונים 1,000 שנה אחורה. זה הכל. תבדוק האם האויב הערבי, לפחות נדבר על האויב הערבי, נקווה שיש כאלה שהם לא האויב הערבי, האם הוא עומד במילתו? האם הוא עומד בהסכמים? לא רק עם היהודים, בכלל. תבדוק. תקרא עיתונים, לא צריך יותר מזה כלום. אל תתחיל לעשות עכשיו סברה, שניים אוחזים בתלית יחלוקו, אתמול ציטטו את זה. כן. סברות, בוא נשאיר לאחר כך, קודם כל ניסיון. אומר הרב, אם הקדוש ברוך הוא ברא לנו יכולת לפתור בעיות, אפשרות לפתור בעיות, על ידי מציאות, על ידי ניסיון, על ידי חושים, אני רוצה לתת דוגמה מצוינת של חושים. למשל, אין ספק, תסכימו איתי, שההחלטה החשובה ביותר בחייו של אדם, אולי, ההחלטה, הייתי אומר, הטבעית, ההחלטה החשובה בחייו של אדם, זה עם מי להתחתן. נכון או לא? כן, משם בעצם נגזרים כל החיים. זה החצי השני שלכם, עולם הנשמות, זיווג ראשון. אם לא, אז אולי אחד ושלום זה סיווג שלי. בסדר, גם שם אפשר להצליח, אבל סיפור. יפה. אמר השולחן ערוך, על פי גמרא. מסכת קידושין, פרק שני בהתחלה. לא יישא אדם אישה, עד שיראנה. שמה תתגנה עליו. תגיד לי, אני צריך לבחור את אשתי, את החצי השני שלי מעולם הנשמות, גם על פי מראה חיצוני? איזה ביזיון לרדת עד מדרגת חוש הראייה? מה פתאום? אני אבדוק בעולם השכל, אבדוק בעולם האמונות והדעות, בשייכות אל הבורא. נכון, ברור שצריך לבדוק את הרגשות, לא המרגיש של הרמב"ם, את הרגשות, ואת השכל, התאמה והשלמה, וברור את המעמד הרוחני, ואת השאיפות בחיים. הכל נכון, הכל ברור, וברור שכל אלה הרבה יותר חשובים מאשר חוש הראייה. אבל זה שהם במדרגה יותר עליונה ויותר חשובים מחוש הראייה, זה לא מה שאני צריך לזל בחוש הראייה. שם הגמרא אומר דבר מזעזע, שאם אדם יישא אישה שלא ראה אותה, יש חשש שמא תתגנה עליו, ויעבור לפי דעה אחת לפחות על ואהבת לרעך כמוך. עד כדי כך זה מגיע. והשולחן ערוך פסק את זה להלכה. לא תגידו איזה אגדת הצדדית בסוגיה. שולחן ערוך פסק להלכה. אז ברור שהקריטריון של המראה החיצוני הוא לא הקריטריון היחיד, ובטח הוא לא הקריטריון המרכזי. ברור שלא. הלוואי, נקווה, אצלנו, אצל רוב בני אדם זה כך. זה לא אמור להיות כך. אבל ברור שגם מצד שני התורה לא מזלזלת בזה. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא ברא חושים באדם, למשל כמו חוש הראייה, למשל בהקשר של הפסקה שלנו פה, כמו ניסיון, המפגש עם המציאות, דרך המציאות, ולא דרך השכל והתורה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את הכישרונות האלה, את האפשרויות מבחן האלה, את האפשרויות מפגש האלה לחינם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בזה. אני אומר רגע בלשוני כבר אני קורא. לכן אומר הרב, אם יש ספק, אני חוזר אלינו כאן לנהיה, שיש אפשרות לפתור אותו דרך הניסיון, ואני אעשה כביש עוקף ניסיון, וילך לבדוק אותו, לפתור אותו דרך השכל, אומר הרב כבר אני קורא, אני לא אצליח לפתור אותו דרך השכל. אני כביכול לא השתמשתי בכלי נמוך שהקדוש ברוך הוא נתן לי לפתור בעיות, ולכן בכלי יותר עליון אני לא אוכל להשתמש כדי למצוא את הפתרון. ואם אני אחשוב שמצאתי פתרון דרך הכלי הנמוך, המציאות תתפח לי על הפנים. דרך אגב, קוראים לזה הסכמי אוסלו, אם שמעתם על זה פעם. למשל, כדוגמה, אני קורא, במקום שהניסיון לא יוכל לברר את שאלתנו, המציאות מוכיחה ככה או ככה, תקרא בעיתונים, אתה רואה א' או ב'. אז יש מצבים שהמציאות לא יכולה להוכיח, הניסיון לא יכול להוכיח לנו, לפתור לנו את הבעיה. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, אז יבוא לנו המחקר לעזרה. אם אני לא מצליח לפתור את הבעיה על ידי קומה א', אני עולה לקומה ב', אז יבוא השכל, נכון? ויפיץ קרני אורו, השכל, בדרכיו המחקר, בדרכיו הקרובים והרחוקים, השכל הפשוט, השכל היותר עמוק, טווח קצר, ארוך, נגלה, סמוי וכו'. הכל לפי הנושא. ובמקום שגם המחקר יצר לו, אם גם השכל לא יכול לפתור לנו את הבעיה, אז נלך אל התורה. ובמקום שגם המחקר יצר לו, צר לו, ולא יוכל להביאנו עד החוף המובטח לתת לנו פתרון הספק, תופיע לנו הקבלה הנאמנה מסוד אלוה על ישרים, להביע לנו חדוות צפונות ופילאות חוכמה. אני קורא את כל זה בשביל המשפט הבא. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, את הספק הזה אתה יכול לפתור דרך כוח גלוי מדרגה א', אסור ללכת לכוח צפון מדרגה ב', ואם אני אלך למדרגה ב' ועשה כביש עוקף לאלף, לא אמצא שם את הפתרון. על כן לא נשית פנינו למחקר רעיוני במקום שיש לנו ברור ניסיוני פשוט. וואו. חבר'ה, אז מה אתה מציע לגבי הסכסוך במזרח התיכון? אני מציע שכבודו ילך לקרוא עיתונים רק 100 שנה אחורה, מספיק. זהו. נראה לי העיתונים עוד קיימים בגניזות, לא? יש. כן. תפתח עיתון ידיעות, עיתון מעריב, עיתון הארץ, דבר, לא יודע מה. כאילו כל החבצלת, לא יודע. תפתח כל העיתונים האלה, 50 שנה אחורה, 70 שנה, 80, 100 שנה. רק תסתכל מה כתוב, מה היה. לא צריך בשביל זה להיות פילוסוף או גאון, או אפילו לא אדם עם זקן, הקוראים לו רב. לא. ואם אני אעשה כבישים עוקפים, אני לא אגיע לפתרון. תראו עד כמה צריך להיזהר לו לזלזל בחלקי הנפש הנמוכים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. לכן, לא יישא אדם אישה עד שירנה. אל תזלזל בחוש הראייה. לא אמרתי שצריך לבקש תמונה לפני פגישה, זה ממש לא. אבל, כי צריך לפתוח את הפגישה ממקום יותר עליון, יותר פנימי, יותר אמיתי, יותר שלם, יותר אלוהי, יותר שכלי, יותר רוחני. אבל אם חד ושלום נוצר כאן איזושהי, נוצר כאן איזושהי מציאות בלתי אפשרית מצד מצידו לצידה, וכולי, אז אי אפשר להתחתן ככה. אם חד ושלום אישה, אדם יוצא עם בחורה, בחור יוצא עם בחורה, והיא מגונה, המראה החיצוני שלה בעיניו מגונה, אסור לו להתחתן איתה. ואל תאמינו למי שיגיד לכם, אחרי החתונה זה יסתדר. לא יסתדר, רק יחריף. אני מוכן להתאמת על זה בעין ובאלף עם כל מי שישב פה על הכיסא הזה. לא כיסא אחר. לא להאמין. אם אישה צריכה להיות נאה בעיני בעלה, וכל אישה היא אמורה להיות נאה, אין כאן תחרות יופי, אנחנו לא עושים פה השוואתיות. בסדר? כל אישה אמורה להיות נאה בעיני בעלה. לכן קלה נאה וחסודה, שרים לכל חתן, כי בעיניו היא נאה וחסודה. אף אם בעיניי או בעיניך, היא ממש לא נאה וחסודה. זה לא רלוונטי. איך פעם אמר פלוני, הלך לרב אבינר, אמר לו, הרב, מצאתי את האישה הכי יפה בעולם, אני הולך להתחתן איתה. אמר לו, התבלבלת, היא כבר דפוסה. היא אשתי. זהו. נקודה. אז כל אחד היא אמורה להיות הכי יפה בעולם מבחינתו. זה שאנחנו חיים בעולם של השוואה ותחרות זה קטסטרופה. ממש. זה שחיים בעולם של תבניות מה נקרא יופי ומה לא נקרא יופי זה קטסטרופה. כל אישה נאה בעיני בעלה. אבל בעיני בעלה לא יישא אדם אישה עד שירנה. שמה תתגנה עליו? לא לזלזל בחושים, לא לזלזל בחושים. אם הקב"ה נתן לנו חושים, הוא רוצה שדרכם נפגוש את המציאות ודרכם אולי אפילו נכריע הכרעות. כמובן, עוד פעם, בצירוף כלל החלקים בנפש. אם הקדוש ברוך הוא ברא ניסיון, ברא מציאות, הוא רוצה שדרכו, אנחנו נוכל להיפגש עם המציאות ולהכריע הכרעות. עוד פעם, המשפט הזה. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. לכן הבעיה, כשהוא אומר, תביא ספר תורה ונספור, הוא צודק. בוא נראה מה המציאות אומרת. בוא נראה את ניסיון החיים, אחרי זה נתחיל לתת סברות שכליות ומה הקדוש ברוך הוא אומר. קודם כל תביא ספר תורה ונספור. אז הבעיה צודק. כשיהיה ספק, קודם כל לאן הולכים? לניסיון, למציאות, בוא נתחיל לספור. איזה יופי. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון ביותנו לאל ידינו לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי, על כן לא נשית פנינו, לא נפנה למחקר רעיוני במקום שיש לנו בירור ניסיוני פשוט וכן הלאה. ולמדנו מזה גם כן שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו יביאנו שמה. אם הניסיון לא פותר, אז עולים קומה על המחקר, ואם המחקר יפתור, לא צריך לשתת את התורה. בדרך כלל, כמובן, המחקר יתאים לתורה וגם הניסיון יתאים לתורה. זה לא אמור לסתור. ולמדנו מזה גם כן שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו יביאנו שמה. עכשיו המשפט העקרוני, כי במה שיש מקום להגיע בביטחה בכוח אחד, הכוח הנמוך יותר, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר בעיקרו. חבר'ה, מה אתם אומרים על העיניי הזה? מאיר עיניים, אה? אדיר, יחסית הלייק קוראים לזה היום. לייק זה ככה או ככה? איך זה עובד? ככה. לייק. כן, רק תיזהר, אם אתה תעשה ככה, אז תצטרך לרדת מהארץ. עם מאבטחים. חבר'ה, אני בקיא. מדי, זה יכול להיות. כן. אתם יודעים על מה הדיון? אם הוא עושה ככה או לא עושה ככה. על זה הדיון. רגע, קודם כל אתם מתפעלים מהעיני הזה? אדיר. אתם מבינים איך זה קצת קשור? זה לא, אפשר היה ללמוד 8 פרקים, גם לי להגיע לפה. בסדר, אפשר להבין את החושים, גם לי פה. אפשר להבין את המרגיש, בלי זה. אני חושב שזה יכול להוסיף עד כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לזלזל בשום חלק מחלקי הנפש. אז הזן הוא יחסית עובד אוטומטי, אז הבחירה החופשית שלי היא פחות מצויה שם. לכן לא הזכרנו את זה בזן, כי שם זה אוטומטי. אבל המרגיש, החושים, זה כבר תלוי בי. אני כבר שולט על חוש הראייה, אמור לשלוט על חוש השמיעה, על חוש הריח, על חוש המישוש וכו'. תגיד, זה חושים נמוכים, מה זה שווה מול הרצון, השכל והדמיון? שווה מאוד. שווה מאוד. בבקשה. אני מסכים עם מה שאתה אומר, לכן הכוזרי כותב שלעולם התורה לא תסתור את המציאות ואת השכל. זה פחות או יותר לשון הכוזרי, לא בדיוק. הכוזרי יכול רגע להקפיץ לנו לפה. של האדם הישר, אתה אומר טוב, של האדם הישר, ואם באמת יש סתירה, צריך כנראה לברר יותר עמוק. נכון. טוב, אני אשמח אם מישהו יקפיץ פה כוזרי, חבר'ה, זה חשוב.
תמיד נצטרך להסתכל בתורה
בסוף? יש, סליחה שנייה רגע. תמיד צריך להסתכל בתורה בסוף? טוב, בוא ניקח את הדוגמה שהיא בוערת בעצמותינו, בסדר? הסכסוך הישראלי ערבי במזרח התיכון. הרי זאת הסוגיה. על מה מדינת ישראל נאבקת? על זה היא נאבקת, לא על המילקי ושמילקי וכל השטויות האלה. היא נאבקת על זה. זאת הסוגיה. זה העניין. בשביל זה חזרנו הביתה. בשביל הר הבית, בשביל מקדש, בשביל זה חזרנו הביתה. לא חזרנו הביתה בשביל לאכול מילקי. בטח לא בברלין. ברור. יפה. אז ברור שכשאדם פותח את העיתונים, מה קורה כאן עם הערבים? האם אפשר לסמוך על הסכם שלום, אפילו מוטעה שבמוטעים, איך קראו להסכם מאוסלו? גבינה שיש בה יותר חורים מגבינה. בסדר? ברמה עכשיו הכי עיתונאית של הדברים, הכי עובדתית, הכי מציאותית, אז התשובה היא לא, לכן ברור שהתורה תגיד לך, אין מה לסמוך. אז ברור שהתורה מתאימה לזה. הנה, אני קורא רק את המשפט הזה. משפט אחד. אומר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה סמך זין, חלילה לאל, מיות דבר התורה, סותר עדות דבר הנראה עין בעין, ניסיון, מציאות, חוש הראייה, עיתונים, או דבר שהוכח במופת שכלי. שכל, מחקר, היגיון. אז התורה לא תסתור את המציאות ולא תסתור את השכל. בלשון הפסקה בעינייה, הקבלה לעולם לא תסתור את הניסיון ואת המחקר. בבקשה. אחד מהחושים הלך
נעלם.
כן, חס ושלום.
היתר
מופתע. זאת עוד שאלה. כלומר, לפעמים יש מציאות כזאת, זה הרב כותב גם במקומות אחרים, שלפעמים אחד מהחושים חס ושלום נפגע. למשל, אדם חס ושלום נהיה עיוור. הוא נהיה חרש. חס ושלום. איבד את חוש הטעם. איבד את חוש הריח. סתם דוגמה. בסדר? אז לפעמים, אומר הרב, לא תמיד, לפעמים החושים האחרים, הייתי אומר, מתחזקים ומשלימים באיזושהי מידה, לא באופן שלם. משלימים באיזושהי מידה, קצת את החוש הזה. בסדר. זה פקולטה לביולוגיה, אני לא איש מדע בשביל להסביר את זה. לא יודע. זה באמת פלא אלוקי שהקדוש ברוך הוא סידר כך, שברגע שאדם, הייתי אומר, מאבד חלק מכישרונות החיים, אז תהיה להם השלמה באיזושהי מידה מינימלית, אולי אפילו ממקום אחר. בסדר. לא יודע. ברמה המדעית, לא יודע להסביר את זה. באמת לא יודע, אני לא מצטנע, אני באמת לא יודע. כן, חנה. אנחנו לומדים אמונה כדי להסתכל נכון על המציאות. זאת אומרת, אומר, מה שמך? אומר יוסי, יוצא לפי זה שצריך להסתכל ישר על המציאות. אבל אם אני מסתכל עקום על המציאות, תגיד, יש לי שאלה. אדם ש... אני חוזר שוב אל העיתונים, תסלחו לי על העיתונים האלה היום. אדם שקורא את העיתונים, מה קרה פה במזרח התיכון ב-40, 50, 70, 100 שנה האחרונה? יש לו אבאמינה שבאמת אפשר לעשות פה שלום. אפילו שלום בשיטתך, תכתוב סעיפי שלום עזורים לגמרי. ברמה הגיונית. לא. אין על מי לסמוך. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אז אומר, יוסי, צריך להביט על המציאות ביושר. כי זאת המציאות. מה נעשה? את המציאות בלתי ניתן לשנות. מה אתה רוצה? להנדס את המציאות? לרבע את, 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 את העיגול? העיגול הוא עיגול. לא תצטרך לרבע אותו כמה שתתאמץ. יקראו לך פרס, ביילין, זה לא משנה. העיגול הוא עיגול, נקודה. זה לא קשור, זה לא רלוונטי בכלל. לכן, אדם שמסתכל על המציאות ישר, הוא יראה ישר. הוא יראה ישר, הוא יראה מה שהתורה אומרת. הוא יראה מה שהשכל אומר, מה שהתורה אומרת. אדם שמסתכל על המציאות עקום, כי דמיונות, הנה, כוח המדמה נגיע לה בהמשך, ועוד כל מיני רצונות וכו', אז הוא לא יראה ישר. אז פה לצרינו הרב, אדם שרואה עקום, צריך להקפיץ אותו לתורה ולהגיד לו, חביבי, התורה צריכה ליישר אותך, תסתכל נכון על המציאות. איך אמר לי פעם מישהו? עוד פעם, סליחה שאני מדבר על שיעור בינה נמונה. השיעור הזה, הוא נותן לי מבט ישר על המציאות. כשאני שומע חדשות, אני עכשיו שומע חדשות, נכון, לא כמו איזה אברמוביץ' כזה או אחר. אלא כמו שהתורה אומרת לי להסתכל על המציאות. צריך ליישר את העיניים. נכון? גר תושב למי שעומד בתנאים של גר תושב. יפה, בוא נראה אם הם עומדים בתנאים של גר תושב. גר תושב ברמה, גר תושב זה הרבה סעיפים. הסעיף הראשוני המרכזי זה כפרט ולא כאומה. כפרט. רק כפרט. ולא כאומה. אם כן, בוא נוריד את הרעיון האווילי, הטיפשי, הארור הזה, שתי מדינות לשני עמים. נוריד אותו מהשולחן. הוא לא רלוונטי בכלל. עכשיו חזרנו לפלישתים. בוא נעזוב, אנחנו 8 פרקים. בבקשה. מסכים איתך. אתה צודק, זה מה שהם אמרו פה, אתה צודק, כלומר. לא, 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 הניסיון הוא לא חסר משמעות, הניסיון הוא המפגש, הייתי אומר, הראשוני, החיצוני, נקרא לזה, עם המציאות. הוא מפגש ראשוני וחיצוני, אני לא מזלזל בו, אני נפגש דרכו עם המציאות, תביא ספר תורה ונספור. אבל מצד שני הוא ודאי לא יכול רק הוא להכריע את החיים, כלומר, אדם לא יכול להכריע עם מי להתחתן רק כי היא נראית לי יפה. ואבא שלה עשיר, זה חלק מהמציאות, כן? לא, רגע, מה קורה יותר פנימה? מה קורה בערכים היותר עמוקים? אני מסכים לגמרי, אתם צודקים לגמרי, כלומר, אנחנו לא יכולים עכשיו, אז בואו נסגור את מכון מאיר, נזרוק את השכל לפח, נתחיל לקרוא עיתונים ונדע איך מתנהגים. לא זה אמרנו פה. בסדר? דרך אגב, גם עיתונאי צריך לדעת מה תפקידו. האם תפקידו לצייר את המצב, או תפקידו לפרשן את המצב? מה? בפועל הוא מפרשן. תראה, המלבים כותב, תמיד אני נהנה להגיד את ההערה הזאת, המלבים כותב על הפסוק, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אומר המלבים, ספר קהלת, פרק ג', אומר המלבים, יש הבדל בין המילה זמן למילה עת. לכל זמן, פסיק, ועת לכל חפץ תחת השמיים. מה ההבדל בין זמן לעת? זמן זה הממד הטכני של הזמן. למשל, היום אנחנו אי אלפים תשע"ה, יום, מה התאריך י' ג' היום? י' ג' בחשבן, יום חמישי, שעה חמישה לאחת. זה נקרא זמן. יפה. עת זה מה התוכן המתגלה בזמן. בסדר? אז לכל זמן, זה הטכני, עכשיו התוכני, התוכן. ועת לכל חפץ. חפץ, הכוונה רצון, מטרה, תכלית, מה אתה חפץ, מה החפץ שלך וכו'. יפה. עכשיו תגיד לי, לפי זה, עיתונאי שאמור רק להביא לי את המציאות כפי שהיא, בלי לפרשן אותה, איך הוא אמור להיקרא לפי המלבים? זמנונאי. הלכתי לקרוא זמנון, לא עיתון. אני זמנונאי. יפה, אז בואו תחליטו, כבוד העיתונאים. האם אתם זמנונאים, שזה תפקידכם, הייתי אומר אולי הראשוני, לצייר את המציאות כפי שהיא? או שאתם עכשיו מתחילים לפרשן, מתחילים לפרשן, יצאתם מהניסיון, הלכתם אל השכל ולתורה, אין בעיה, אז תפרשן לפי התורה. אז אם אתה עיתונאי, תלך לתורה, אם אתה זמנונאי, אז תדבר מהשטח מה שקורה. אתה לא יכול להיות לא כאן ולא כאן. אולי כדאי להציע לאקדמיה ללשון, לשנות את שם העיתון לזמנון. נראה לי שאז יסגרו גם את ידיעות הארץ בישראל היום. מה? זאת הבעיה, שעיתונאי שאין לו כלים להיות עיתונאי, נהפך להיות עיתונאי. כל איזה עיתונאי צעיר בן 25, מחילה מכבודנו, שסיים את התשרות הצבאי שלו בגלי צהל, אבל אני לא רומז חד ושלום לאף אחד, מי שחושב על מישהו ספציפי, הולך ונהיה איזה פרשן באולפן טלוויזיה, ומתחיל לנהל את המזרח התיכון. מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה, איך קוראים לזה, כתב שטח? תדווח מה קורה בשטח. את הפרשנות תשאיר לאנשים אחרים, שזה התחום שלהם, שזה המקצוע שלהם. זהו. אבל היום כל אחד נהיה פרשן. כן, זה אנחנו מדברים, ידידיה. בבקשה. ענף כמינה של החושים זה לא לזלזל בחושים. כל הסיבוב שאנחנו עושים עכשיו סביב עניה, זה רק בשביל דבר אחד. החושים הם חלק נמוך בנפש האנושית. אני מסכם, אפילו אומר עוד משפט. הזן והמרגיש הם שני החלקים הלכאורה משותפים לנו ולבעלי החיים, אבל אמרנו שכבר לא, כמו שדיברנו, רק בשיתוף השם, אבל באופן יחסי, הזן והמרגיש נמצאים גם אצל בעלי החיים. לכן היות, והייתי אומר, הזן והמרגיש הם יותר הממד בנפש של חיית האדם שבאדם, מאשר האדם שבאדם, יש לאדם נטייה לזלזל בהם, בעיקר במרגיש ששם נמצא כבר הבחירה, מה שאין כן בזן שזה אוטומטי. עשינו את כל הסיבוב הזה כדי להגיד רק דבר אחד. נכון שהמרגיש הוא ממד נמוך בנפש האנושית, אבל זה שהוא נמוך זה לא אומר שאני מבטל אותו, זה לא אומר שאני מזלזל בו, מצמצם אותו או מבטל אותו. זה מה שרציתי להגיד סך הכל. אז לא יישא אדם אישה עד שירנה כבית אב לכל העיקרון הזה. זה לא אומר שהמדד הבלעדי והעיקרי הוא המראה החיצוני, ברור שלא. אוי ואבוי אם זה ככה. אני מסכים, אתם יכולים להגיד, תשמע, הבעיה היום אצל המין האנושי היא הפוכה. כלומר, אנחנו אומרים לא לזלזל בחושים, הבעיה אצל המין האנושי היא שהם עושים את החושים העיקר. בסדר, נכון? בסדר. ברחוב החושים נהפכים להיות עיקר. בבית המדרש יש יכולה להיות בעיה שמבטלים את החושים או מצמצמים אותם או מזלזלים בהם. אנחנו כאן מנסים ללמוד מה צריך להיות היחס. היחס הוא צריך להיות לתת להם מקום של כבוד במדרגה המגיעה להם, לא פחות ולא יותר. כן. טוב, שנזכה להריח ריח של קדושה, כלומר להיות מעין משיח קטן, ובוא נאחל לעצמנו שנזכה גם להריח ריח של מה? של טבעיות חיים. תגיד, הלכת פעם, יעקב, לטיול אחרי גשם. איזה ריח. בפרט אם אתה הולך במקום של צמחייה, או אולי גם במדבר, נכון? הטבע בהדרו. תגיד, צריך לזלזל בריח הזה? לא, אמר רבו מעשיך השם. נפלא. לא, הריח, לא, אנחנו לא נלך שיקורי ריח כל היום וכל הלילה. צריכים קצת להתקדם, לעשות כמה דברים קצת יותר בעלי מעלה וחשיבות. אבל אני לא יכול לזלזל בריח שהוא לא ריח של קדושה. ואם אני יוצא ממקור של קדושה, אז גם בריח הטבעי הזה, הטכני הזה, החומרי הזה, אני רואה את ריבונו של עולם שם. מי כמוך כחקלאי יודע את זה? מה, מהריח הזה? מהריח, ברוך שכיוונתי. איך? רגע, אתה אומר דברים נפלאים היום, רגע, עוד פעם. כן. סוג של פטריה, כן. אומר גל, הריח הנפלא הזה זה סוג של איזשהו מפגש בין שמיים לארץ, בין רוחני לחומרי, וגם בין חומרי שמיים לחומרי הארץ, שיוצר איזה סוג של פטריה, וזה בעצם הריח הזה. תראו מה קורה כשנפגשים שמיים בארץ. אתה חייב להעיר את הערותיך בשיעורים האלה. חייב. ממש מבקש. לא, הערות נפלאות, באמת. כן. דרך אגב, זה מאוד מעניין, כי יש ברכה על הגשם, ממתי מברכים על הגשם, אומרת הגמרא, משטיפה נוגעת בטיפה. נכון? טיפה עליונה בטיפה תחתונה. כלומר, מספיקים כבר, ירד מספיק גשם עד כדי כך שכבר המים לא מחלחלים באדמה. מתחילה להיווצר איזושהי שלולית, נקרא לזה, ואז כשטיפה נוגעת בטיפה, זה כבר שפע גשמים ויש ברכה על זה. טיפה נוגעת בטיפה. אז רש"י שם אומר בגמרא כחתן וכלה. שמיים וארץ. זה לא וורט. זה עמוק. חבר'ה, תודה רבה לכם. יישר כוח. תודה רבה, באמת. אנחנו ברוך השם לומדים.